מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בוקר טוב, שלום רב לכם, פתקתבה, גוטן קוויטל, אני מקווה שיום הכיפורים עבר על מאזיננו, באווירה מרוממת, בתפילות שבוקות ריקיים. נאחל לכולנו שנה טובה, מבורכת, טובה יותר מהשנה הקודמת, ושהתפילות של כל אחד, בעזרת השם, יתקבלו לרצון לפני אדון כל. ובזמן שכולנו עמדנו בבתי הכנסיות, בתחילת היום הקדוש לתפילת כל נדרי, התחוללה סערה גדולה וחמורה ביותר בעיר תל אביב. ארגון ראש יהודי המקיים פעילות של הפצת יהדות בעיר, מקיים מדי שנה מעמדי תפילה ברחובה של עיר ביום הכיפורים. כל השנים זה עבר בשקט, לאף אחד לא היה אכפת שיש מחיצה בין גברים לנשים בתפילות של היום הקדוש. והמוני יהודים שרחוקים מתורה ומצוות, שלא לומר רחוקים להיכנס לבתי הכנסת, היו מגיעים לתפילות האלה. גם השנה הם הגיעו, אבל מי שגם הגיעו הייתה קבוצה קטנה של חילונים רחוקים ומנוערים, שאחרי שדאגו שבית משפט יאסור את ההפרדה כנדרש בהלכה במקום של תפילה, ואחרי שגם בית המשפט העליון בצורה די לא מפתיעה נתן חותמת לאיסור הזה, החלה ההשתוללות שעוד מעט נשמע תיאור מקרוב על מה שהתרחש שם. ומה שהתרחש בתל אביב, הפוגרום בליל כל נדרי תשפ"ד, רגעים לא ארוכים לפני שקיעת החמה בערב היום הקדוש ביותר לעם היהודי, הוא הרבה יותר גרוע מפשע שנאה. אם זה היה קורה בכל מקום אחר בעולם, מדינת ישראל כולה הייתה מזדעזעת מהאנטישמיות והפגיעה בחופש הדת והפגיעה ביהודים. היינו מקבלים תגובות נזעמות מכל העולם, לא רק מכאן מהארץ. אבל כשזה קורה בתל אביב על ידי יהודים רחמנא ליצלן, זה חמור מאוד, ועוד עובר מצד אחד בשקט על ידי חלק מגרומי השמאל, כולל נשיא המדינה שעד לרגע זה שותק, וצד אחר של השמאל, ובהם לפיד וגנץ, ועוד מעט נדבר עליהם, הם משום מה הוציאו תגובות מוזרות, שמצד אחד הם לא מרגישים בנוח עם הפוגרום התל אביבי של אנשי הפלג החילוני הקיצוני, זה לא המשפטים שהם כתבו כמובן, אני ככה מפרש, אבל הם ססו לתקוף את ראש הממשלה על שפרסם לאחר צאת היום הקדוש את תגובתו החריפה לאירועים האלה. ואם נחזור לאירוע עצמו, לא נעים לי לומר למחרת יום הכיפורים שהמראות מתל אביב מזכירים לי את האירועים האנטישמיים החמורים ביותר שהתרחשו בגרמניה לפני 80-90 שנה. חד וחלק. הרבה לא אוהבים את ההשוואות האלה, אבל זה מה שהזכיר לי. מה לעשות? חבורה של אנשים קיצונים שמגובים על ידי חבורה עוד יותר גדולה של אנשים, לא מבינים מהי דת, מהי יהדות, מהי תפילה. אולי הם גם לא מבינים מהו היום הקדוש לעם היהודי. הכניסו להם בתשקורת הישראלית, כן כן, זו לא טעות, תשקורת. הם הכניסו להם כל כך הרבה הפחדות מהדתה, מהפרדה, ועוד כל מיני סיסמאות נבובות מהסוג הזה. ומה יעשה הקיצוני התורן ולא ישתולל ברחובות תל אביב בשם הנאורות, הליברליזם, הקדמה? ואם ראיתם פעם ליברליזם, כלומר לאפשר לכל אדם לבטא את עצמו איך שבא לו, זה רק אם אתם לא מהצד הנכון, כלומר מהצד השמאלי. ואני לא יודע אם מה שאני אומר עכשיו יגיע לאוזניים הנכונות, כי לא נראה לי שמפגיני השמאל מאזינים לכל חי, אבל אני מאוד מפציר בכל האנשים השפויים שעדיין משתתפים במחאות קפלם ודומיהם. אתם לא משתתפים בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית או נגד ההפיכה המשטרית כפי שמנסים להנדס לכם תודעה. אתם משתתפים בהפגנות נגד היהדות, נגד העם היהודי, נגד הצד האמוני בעם, נגד אנשים שאכפת להם מיהדותם ומיהדותה של המדינה. הם נגד מה שסבא וסבתא שלכם נאבקו עליהם באירופה ובארצות המזרח לפני עשרות שנים. הם נאבקו שם שיאפשרו להם לחיות כיהודים בריש גלי בלי לפחד מאף אחד. המחאות בקפלן והסביבה שמארגנים אוטו-אנטישמים בלב מדינת ישראל, כל המטרה שלהם היא לנצח את הצד הדמוגרפי ההולך וגדל כאן, ומצד שני להוציא את הזעם על ההפסד בבחירות. גם אם תתקיים הלוויה המונית לרפורמה המשפטית, הקיצונים האלה לא יירגעו וימשיכו להסיט ולהשתולל. והכי גרועים הם לפיד וגנץ. לפיד גינה את מארגני התפילה והגדיר אותם קיצונים ומשיחים, כאילו המתפרעים בתל אביב הם אנשים עדינים, עדיני נפש, לא קיצונים. וגנץ הוא חתיכת בדיחה מהלכת, שרועד מפחד מקיצוני תל אביב. הוא תקף אתמול בתגובתו את נתניהו, אגב ביקורת עדינה על המתפרעים. היטיב להגדיר את התגובה המטופשת של גנץ, איש התקשורת ינון מגל. גנץ מגנה את האנטישמיות בתל אביב ותומך בה. נעסוק בזה הבוקר וגם בפוליטיקה, בעיקר המוניציפלית, אחרי המרוץ שהחל עם הגשת הרשימות ביום חמישי בלילה. אבל לפני הכותרות, עוד משהו אחד שבטח גם יהיה לנו בכותרות. אתמול בערב, אחרי צאת היום הקדוש, כשהמוני אנשים הולכים, צועדים באחד הרחובות בשכונת בית וגן בירושלים, אוטובוס מאבד שליטה, מדרדר בכביש, פוגע ברכבים, פוגע באנשים, בנס, רק שלושה בני אדם נפצעו באורח קל, ואלה החגיגות שפרצו שם מיד לאחר מכן. אז אלה תלמידי ישיבת וולפסון, שהישיבה נמצאת ממש סמוך למקום שבו ידרדר האוטובוס, נס גדול מאוד, הם רוקדים ככה סביב האוטובוס, ההמונים מודים על הנס, אז יש גם ניסים ברוך השם. אנחנו פותחים עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, הבוקר נדב ארבל, בוקר טוב, גמר טוב, שנה טובה.
גמר טוב, פתכתבה, יישר כוח על דברי הפתיחה החזקים, מסכים עם כל מילה שנאמרה שם. אנחנו נפתח דווקא לא בזה, אלא כמו שיהודי צריך לפתוח את היום של אחרי יום כיפור, מיד לאחר צאת הצום, ישראל זריזים למצוות, הולכים מחיל אל חיל, החלו עם ישראל כולו בבניית הסוכה, ונפתחו דוכני מחירת ארבעת המינים לקראת חג הסוכות בהמשך השבוע. תגובות חריפות לגירוש המתפללים בערב יום הכיפורים בתל אביב. הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, אמר כי מדובר בהסתה פראית. ראש הממשלה נתניהו אמר כי מפגיני שמאל התפרעו נגד יהודים בעת תפילתם. הכוננות הביטחונית המוגברת תימשך לפחות עד אחר חג הסוכות. אלפי שוטרים התפרסו בירושלים, בעיקר בעיר העתיקה ובכל המוקדים המרכזיים. וכאמור, נס גדול התרחש אמש במוצאי צום יום הכיפורים, כאשר אוטובוס שעמד בתחנה התדרדר לאורך רחוב בשכונת בית וגן בירושלים, פגע במספר רכבים חונים ונבלע מטרים ספורים לפני שנעצר על כלי רכב שעמדו סמוך לישיבת וולפסון, שבה שהו באותה עת כ-1,500 מתפללים. בחסדי שמיים, שלושה בני אדם נפצעו קל. התחזית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה רבה נדב, לא היית בתל אביב ביום כיפור?
לא.
בבית כנסת ליד הבית?
בבית כנסת ליד הבית, וחשוב לומר שהתפילה הזאת בתל אביב, בחיקר דיזנגוף, נועדה בעיקר לציבור מסורתי חילוני. אם רואים את התמונות, אנחנו רואים שגם רובם באמת היו גם כאלה, והמיעוט, המיעוט הקטן הזה שעושה הרבה רעש, הצליח לגרום לסילוק המתפללים בבושת פנים.
כן, לגמרי. כן, הרבה תגובות אני גם קורא בלילה מאנשים שאינם דתיים בעליל. אנשים חילוניים, כולל אנשים שמגדירים את עצמם, שמשתתפים במחאות והכל, שמתארים חוויה מטורפת והזויה שהם עברו שם באירוע הזה, כולל סיפור על שמפגיני השמאל ניסו לשסות כלבים במתפללים. אני לא סתם הבאתי השוואה לאירועים מההיסטוריה האגומה לפני עשרות שנים באירופה, אבל זה מזכיר לי את זה פשוט. אם יש מישהו שחושב שאני טועה, אני לא יודע, אבל פשוט לא יאומן. בלב מדינת תל אביב.
הרוח ששררה שם הייתה באמת כזאת אנטישמית ומלאת שנאה, וחשוב גם לומר שהמתפללים לא הפרו את החלטת בית המשפט, שגם היא שערורייתית בפני עצמה. הם לא הקימו שם מחיצה כמו שהם דרשו, ובאמת לא הייתה מחיצה, ולכן גם המשטרה לא פינתה אותם. אם באמת הם היו עוברים על צו בית משפט, המשטרה הייתה מפנה אותם.
כלומר שחבורת החורליגנים האלה הגיעה נטו בשביל לעשות פוגרום במתפללים יהודים ביום הכיפורים, ולכן אפשר לכנות את זה בצורה מאוד ברורה, פשע שנאה אנטישמי בתוך מדינת ישראל. אגב, ראש עיריית תל אביב רון חולדאי התראיין מקודם ברשת ב' ואמר שהוא לא מגנה את האלימות כי לא הייתה אלימות.
נכון, הוא לא ראה כזאת טוב.
דק, מנותק. טוב, צריך אולי ללכת הביתה הקשיש הזה. נדב ארבל, בוקר טוב.
בוקר טוב, בשורות טובות.
אמן ואמן. בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. אנחנו נפתח הבוקר את מהדורת הבוקר, תכף עם המוריינים שלנו, בעיקר על מה שהתרחש בתל אביב. אני חושב שאין עוד הרבה מה להרחיב על מה שאמרתי קודם, אבל המציאות הזו היא מציאות עגומה, שמלווה אותנו כבר לא מעט חודשים, כי המחאות, הטרלול הזה סביב הרפורמה וכל ההפגנות שאנחנו רואים והשביתות שהיו במהלך השנה האחרונה והכל, לוקח קבוצה של אנשים, בדרך כלל אנשים טובים, טייסים, אנשים שהיו בתפקידים הכי נחשבים במדינת ישראל, למחוזות הקיצון בצורה קיצונית ביותר, מסוכנת, שפוגעת בכל דבר טוב שהיה ועוד יהיה בעזרת השם, ומסיתים ומהנדסים תודעה להרבה מאוד אנשים תמימים, שלא מבינים כל כך בדברים האלה, ומכניסים להם לראש את השטויות האלה של הפיכה ושל הדתה והדתיים והחרדלים, הם משתלטים ועושים לנו פה באמצע תל אביב וכל האמירות מהסוג הזה. מה שאני אגיד כאן לא יעזור, כי הם לא שומעים אותנו, ואני חושב שהאינדוס התודעה שעושים בתקשורת לכל החבורות האלה, לכל אלה להרבה מאוד אנשים, צריך לראות את התגובות של אנשים, בדרך כלל אנשים שפויים, לראות את התגובות שלהם, עושים לנו פה הפרדה באמצע תל אביב, אפשר לחשוב מה קרה, אבל הכניסו להם לראש, בדת החדשה, החילונית, שהפרדה זה, לא יודע, זה בניגוד לליברליזם, נאורות זה שהכל מותר. פשוט תרלול. קבוצה של אנשים רוצים לקיים תפילה, כפייה הלכה, עם הפרדה, ולצערי לא הייתה הפרדה, עשו איזה משהו ככה בכאילו, גם על זה לבוא, להתפרע, להשתולל, זה פשוט לא יאומן, ואני מאוד מקווה שאנשים שמבינים מה קרה שמה, יתעשתו, ויבינו למה לא צריך להתחבר לחבורה של הקיצונים האלה, חבורה של קיצונים, הזויים, חבל מאוד שככה זה קורה. אנחנו נפתח עם הרב דאל כהן מארגון ראש יהודי, הארגון שארגן את התפילה הגדולה בתל אביב. שלום לך, בוקר טוב, שנה טובה. הרב כהן, בוקר טוב. היית שם מן הסתם בליל יום הכיפורים?
כן, בוודאי.
מה התחושות שלך אחרי האירוע הקשה הזה?
תראה, אנחנו, נקודת מבטי, אני הגעתי עם אשתי ושתי הילדים וחבר, אנחנו מגיעים לכיכר ו... אתה יודע, ליום כיפורים, המחזורים בידיים, הלב ככה פתוח. ואנחנו מתקרבים לכיכר, רואים המון אנשים, אומרים איזה יופי. ופתאום אנחנו שומעים לא כל ענות גבורה, אלא כל מלחמה נוכי שומע. זמבורות ומגפונים, ורצינו לברוח, אבל החלטנו להמשיך הלאה כדי להיות עם כולם.
אז התפילה התקיימה במקום, או שהם הצליחו לשבש את מה שקרה שם? את התפילה, את המעמד?
לא חושב לשבש, התפילה תורפדה, לא יכולנו לקיים את התפילה, אתה יודע, מספיק בן אדם אחד שיעמוד עם מגפון ועוד אחד עם השרוקית, כדי שלא תוכל להמשיך להתפלל, אנחנו עברנו לבית הכנסת.
כלומר, כל ההמונים שהגיעו בשביל להשתתף, בכל זאת הגיעו הרבה אנשים מסורתיים, לא דתיים בכלל, לא יכלו להשתתף, כי בטח לבית כנסת שאליו נכנסתם כבר לא היה מקום לכולם.
נכון, נכון, תראה, יש הרבה חרדה באוויר, יש תחושה של היסטריה. ואנשים הם מגיבים כמו שבן אדם שאתה בא לקחת לו את המקום האחרון שהוא מרגיש שיש לו עלי אדמות, וגם אותו אתה בא לקחת, אז מגיבים בצורה לא יפה. אני חושב שהתפקיד שלנו בעת הזאת הוא להרגיע, הוא להסביר, הוא ללמד תורה, ללמד תורה בצורה עמוקה, בצורה מהירה, להסביר שמחיצה זה לא משהו שבא ליצור הבדלים בין בני אדם, כאילו חלילה יש סוג א' וסוג ב', אלא כדי לאפשר לכל אחד להתפלל עם קונו בצורה חופשית, בלי להרגיש איך מסתכלים עליי וכל מיני דברים מהסוג הזה. צערי, באמת ההיסטריה גורמת לאנשים לעשות דברים משונים מאוד, וכמו שאתה אומר, רוב התל אביבים הם כן בחרדה מסוימת, אבל בוודאי לא יכולים להזדהות עם ההתנהגות הזאת המחפירה שהייתה שם, רובם לא שם. ובאמת אנחנו יצאנו לשם בשבילם, אתה מבין? הרי אני יכול להישאר בבית הכנסת הממוזג במקום הקבוע שלי, אנחנו בחרנו לעשות את הבחירה הזאת לצאת, להתפלל בכיכר בגלל שיש מאחינו האהובים התל אביבים שלא מגיעים לבית הכנסת. קשה להם להיכנס לבית כנסת, אז אנחנו יצאנו החוצה כדי שגם הם יוכלו לקחת חלק בתפילת יום הכיפורים. וכמו שאתה אומר, האנשים ששיבשו את התפילה בעיקר פגעו בהם.
כן. מה היו התגובות של האנשים? כי הגיעו אנשים שאני מניח שכן מזוהים עם הצד השמאלי במפה, אנשים לא דתיים, לא ימניים, לא מסורתיים, אני מכליל ככה במשפט אחד את כולם, והיו שם אנשים שלכאורה באים מהצד ההוא, וכשהם ראו את מה שקורה להם שם, ואני ראיתי תיאורים של אנשים שהיו שם, היו תיאורים מאוד לא נעימים, באו ואמרו לכם משהו, התבטאו, כאבו.
בהחלט היו מאוד קשים. בשנה שעברה, אני מזכיר לך, התפללו 2,000 אנשים איתנו בתפילה. לא רק בשנה שעברה, גם בזו שלפניה. והיו אנשי שמאל שפרסמו אחר כך תגובות נלהבות על מה שהיה שם. באמת זו תפילה שמאפשרת לכל אחד להתפלל איך שהוא רוצה, במקום שהוא רוצה, והכל היה בסדר גמור. לצערי, אנחנו באווירה יותר מתוחה השנה הזאת, וצריך להרבות הרבה 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 אהבה ואחווה ולתקשר אחד עם השני, כי בינתיים פשוט מדברים בשפות שונות.
כן, לגמרי, לגמרי, וזה כבר תקופה ארוכה. זה שיא האירוע הזה של החוסר הידברות. הייתה לכם מחשבה לעשות את זה במקום אחר, או אולי בעקבות כל הלאום הזה, לוותר על האירוע?
אנחנו בהחלט חשבנו על זה, אנחנו באמת התלבטנו אם לקיים את האירוע. הרגשנו בסופו של דבר שאנחנו, אין לנו זכות לוותר, בגלל חבורה קיצונית, לוותר עבור כל 2,000 האנשים הלא דתיים שכן היו רוצים להגיע. למענם לא ויתרנו, אבל בסופו של דבר זה לא הצליח.
כן, כן, לגמרי, והרבה מאוד תגובות שכולנו רואים ביממה האחרונה, מצאת החג, מצאת היום הקדוש, בעד ונגד, וזה מטריד, מטריד שיש מהצד השמאלי, לא כולם מבינים על מה מדובר, כולל כאלה תגובות שכביכול מגבות את המעשים האלה, שלא יודע, בעיניי, אני רואה את זה כפשע שנאה, כל מה שהתרחש שם, ואתה היית שם, אני צודק בהרגשה?
לגמרי, היה שם, יכולת לראות עולים חדשים מצרפת שהם רואים בעיניים שלהם דברים שמזכירים להם אנטישמיות, הפגנות נגד יהודים בכל מיני מקומות. זה באמת משהו שלא יכול, לא יכול להתקבל. זה משהו שאני מקווה שלא יקרה יותר ולא נראה דברים כאלה. אנחנו לא באנו לכפות שום דבר על אף אדם, אנחנו סולבים מהמושג כפייה, אנחנו יודעים שרק בדרכי שלום, רק בדרכי אהבה, זו דרכנו. וכנראה שיש כאלה שמפחדים מזה בגלל שהם רואים שהכוח של האמונה, הכוח של התורה, הולך ומתפשט ברחבי ארצנו.
כן. יש דמות אחת שלא שמעתי שום תגובה ממנו, הוא תל אביבי, אוהד דת, נכד של רב ראשי, ומעורב הרבה מאוד בכל מה שמתרחש כאן בחודשים האחרונים, נשיא המדינה. אתם שמעתם ממנו משהו?
לא.
לא שמעתם. טוב, מפתיע מאוד. הרב דאל כהן, מארגון ראש יהודי, תמשיכו להפיץ את האור, את האור של היהדות, בלי לפחד מאף אחד, לא. גם בתל אביב.
תודה רבה. שנזכה לשנה טובה ולהרבה אהבה ואחדות בתוך העם שלנו.
אמן ואמן. חזקי ברוך מערוץ 7, היה שם בתל אביב ביום הכיפורים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, תיארתי כאן לא מעט תיאורים ולא מעט הרגשות של אדם שלא היה שם, היה בבית הכנסת ליד הבית, אבל כמו כולם נחשפתי אחרי צאת היום הקדוש לכל מה שהתרחש שם והתגובות והכל. תנסה כן לתאר לי מה היה שם בליל יום הכיפורים. זה בעצם התחיל עוד לפני שנכנס היום הקדוש, נכון, אנחנו מדברים עוד לפני שקיעת החמה בכלל.
אני מגיע לשם לכיכר דיזינגוף בשעה 12 בצהריים, אחת, עוד לצלם עוד כתבת צבע לערוץ 7 על רקע החלטת בית המשפט שלא תהיה מחיצה. ואתה יודע, אני מרגיש, והרבה אנשים היום במדינה מרגישים שהאירוע הזה שראינו בכיכר דיזינגוף, אולי אירוע היסטורי, אולי אירוע שיסמן לנו את ציר הזמן, את הנקודת האל חזור, שיכול להביא לשינוי טוב או רע, אז אנחנו נגלה את זה בעתיד. בסוף, אני בכוונה רוצה להגיד את הסוף ונחזור להתחלה. אנחנו מדברים על קומץ מפגינים, אנטי דתי, שמאל קיצוני, אלים, מסוכן, שנהג בבריונות, הייתה שם מילולית, פיזית, כלפי המתפללים, אלימות פיזית, לא רק מילולית של
קריאות
כמו נאצים, אלימות פיזית של דחיפות, לישית, אחרי כבר שנכנס לצום, תראה, אני הגעתי שם ב-12 בצהריים, התחלתי לצלם אותם, מסדרים את הכיסאות, התחלתי לצלם את מביאים את הסידורים, ובאמת להניח את הבמה ואת עמדת החזן, ולקראת 2-3 בצהריים תלו 3-4 דגלי ישראל מעל המזרקה שנמצאת בתוך הכיכר עצמה, ואז מגיעים לשם 2-3 פעילים בהתחלה, אותם קומץ קיצוני שמתקשרים למשטרה ולאותם פקחים עירוניים של עיריית תל אביב, וקצין במקום, כולל פקח, אני הייתי שם, אומר להם, תראו, אני מצליח לעבור, אין כאן שום מחיצה, למה אתם סתם אומרים? לא, הרפורמה, ביבי, מתחילים להגיד כל מיני דברים שלא קשורים בכלל לתפילה, מרחב ציבורי. לקראת השעה 6, רבע ל-6, אני חוזר לשם, חצי שעה לפני תחילת הצום, כבר מתקהלים שם ציבור של מתפללים שרובו לא דתי. רובו, אני אומר לך, מצביע לגנץ ולפיד, ואולי גם הייתי אומר שרובו גם משתתף בהפגנות של קפלן נגד הרפורמה המשפטית. אנשים שרוצים לבוא ולהתפלל עם הכלב, עם הילד, עם האופניים,
שלהם בדיוק נועדה התפילה הזו, בצורה הלא מחייבת הזו, ברחובה של עיר, בלי כל...
כמי שמי שדתי, שביום יום דתי הולך להתפלל בבית הכנסת, אבל אתה יודע, אנשים, זה היה הצורך של הציבור, הרי כל הטענה שלהם, ואת זה צריך כל הזמן להפריח, שהטענה הייתה שכאילו מחיצות, מחיצות, הראשונה שעברה, גם היו מחיצות ועדיין היו שם 2500 איש שבאו להתפלל ש-99% מהם לא היו דתיים. אבל אני רוצה לדבר על האלימות שהייתה שמה.
כן.
אלימות של לקחת את הסידורים ולהעיף אותם על הרצפה. האלימות של להתחיל למשוך לאנשים שהם תליתות, הרי אנחנו מתפללים עם תלית בערב יום כיפור, ולהתחיל למשוך את התלית ולהפיל אותה על הרצפה. דחיפות. אלימות, לקרוא נאצי, לקרוא בושה, כל ה... ממש אימותים, אתה יודע, זה קומץ שקיצוני, אנטי דתי, שמנסה לקעקע פה, ולא מקבל, צריך להגיד, לא מקבל את הדמוקרטיה ואת היהדות שיש במדינת ישראל.
זה אחד, מצד אחד הם לא מקבלים לא דמוקרטיה ולא יהדות, אבל ליברליזם משמעו, אתה יודע שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. לא שזה דבר הכי יהודי, אבל בוא נניח, נזרום עם ההגדרה הזו. מה עם אלה שרוצים ברחובה של עיר לעשות מה שהם רוצים מבחינת יהדות? אבל אתה יודע, רק שזה נוגע לצד אחד, כשזה נוגע לצד השני.
לא, אז אומרים לך, יש לכם 500 בתי כנסת. מה זה קשור 500? יש גם 500 מכוני כושר ועדיין מקיימים מרתון בתל אביב. יש צורך של הציבור, וראש יהודי בשביל זה עשה את התפילה הזאת. אבל אני רוצה רגע לתת לך גם מחזה אחר, בתום תפילת נעילה, ואתה יודע, רגע לפני צאת הצום, אנחנו עומדים שמה ברחוב בר כוכבה, סמוך לדיזינגוף, 1,000 איש, שרים אבינו מלכנו, צועקים יחד שמה ישראל, יש תקיעת שופר, כולם שרים אחרי זה, אני מדבר איתך כבר 1,000 איש, כי הרבה אנשים גם לא ידעו שעברנו רחוב מכיכר דיזינגוף, ממש רחוב לבר כוכבה, שרים את שירת בשנה הבאה בירושלים הבנויה, שרים את שירת התקווה, ואתה יודע, הייתה איזו תחושה של תקווה שהאחדות אולי תהיה גם בשנה הבאה. אני אומר לך, אחד המחזות הקשים שהיו לי בערב כיפור, זה אולי אדם שלא נשפח, אבל ראיתי הרבה אנשים מבוגרים, לא דתיים, ונערות צעירות שהזילו דמעות. אולי יש אנשים שראו כמה תמונות כאלה ברשתות, זה כבר היה אחרי יום כיפור, לא יכלתי לצלם את זה. וזה שבר את הלב, לראות אנשים שבוכים, בגלל שאנשים יהודים אחרים צועקים להם שהם נאצים, שהם כבר לא העם שלהם. אני באמת, אני עמום קצת מהתגובות של גנץ, של לפיד, של אנשים שלא היו שם.
טוב, הם מפחדים מהמחאה, הם מפחדים
מהם. בגלל המחאה, בגלל המחיצות. כן. זה משהו שבאמת, זה נקודה שכולנו צריכים להבין. זה באמת, אני נמצא בהרמון אירועים, הייתי כן. בהרבה אירועים במהלך צריך...
אני לא יודע מה יותר גרוע, במה שתיארת חסקי, אני לא יודע מה יותר גרוע, זה עצם האירוע בכללותו, או אותם פעולות אלימות, כלפי האנשים שבאו להשתתף בתפילה, פשוט מזעזע, פשע, שנאה,
ליל כל מיני. ואני אומר לך, כבר אנשים, חברי כנסת ומהשמאל, אומרים לי, מה שראיתם כאן זה יהיה קטן שאנחנו נלחם על כל הסיפור של השוויון בנטל וחוק הגיוס. שם אנחנו נביא יותר, שם תהיה יותר אלימות. כלומר, אנשים האלה כבר מכוונים למאבק הבא, ואנחנו צריכים להיזהר לא להיגרר לשם ואיך לעצור את זה.
בהחלט לא להיגרר לשם, אבל הגיע הזמן אולי שהתחילו לטפל בארגוני השמאל הקיצוני הזה, האלה, כפי שטיפלו בארגוני ימין בעבר, בכל מיני אירועים אחרים שקשורים לעניינים המדיניים והביטחוניים, שהתחילו לטפל בארגונים האלה, לדעת מי האנשים, מה נתיב הכסף, אולי להוציא אל מחוץ לחוק כמה ארגונים, כי מי שמחולל אנרכיה ברחובות, כבר חודשים ארוכים, והשיא שלהם זה בפוגרום של אל כל נדרי, מישהו צריך לטפל בהם, וחבל שלא עשו את זה עד היום, בצורה הנכונה, לא באלימות כמובן, אבל אני חושב שזו קריאה שלא תגיע לשום מקום, כי מפחדים מהם, כולם, כל המערכות, כולם מפחדים מהם, מחבורת המטורללים האלה. חזקי ברוך מערוץ 7, שיהיו בשורות טובות.
תודה, תודה לך.
שנדבר רק על דברים משמחים בעזרת השם.
תודה, שבוע טוב.
שנה טובה, ואנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסמות, מיד נמשיך.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.28, עוד מעט נדבר גם על מוניציפלי, ועוד כמה שנספיק, עוד כמה עניינים. חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, שלום לך, שנה טובה, גמר טוב.
שנה טובה, גמר חדימה טובה.
אתה לא גר בתל אביב.
לא גר בתל אביב, ומזכיר דבר, היה שקט, היה לנו כתובות סביב הבית כנסת בערב ראש השנה, ועשו לי תשליך מחוץ לבית. אבל פה יחסית יום כיפור עבר שקט, ברוך השם.
מה אתה אומר על פוגרום ליל כל נדרי בתל אביב?
קודם כל זה מראה לנו למי שלא ידע, כי אני חושב שכבר רובנו מבינים שהם לא דמוקרטיים, לא ליברליים, וגם לא אכפת להם הזהות היהודית של המדינה הזאת. אבל אני אומר, עזוב את המוחים, זה אנשים אינדיבידואליים, בית משפט. אני שמעתי מדי פעם מאנשים מפלגות החרדיות, למה צריך רפורמה? ומה זה חשוב לנו, מסתדר בלי הרפורמה. זה בדיוק הסיבה שצריך רפורמה. הרי יש פה החלטה של ראש העיר, מקבל החלטה מטעמי בחירות, שירותית, הוא רוצה לרצות את הבוחרים. 4 שנים היו אירועים כאלה של ערבים, של דתיים, עם הפרדה, זה לא הפריע לאף אחד. הגיע שנת בחירות, ומטבע הדברים הוא רוצה להתחנף לבוחרים שלו, והוא מחליט לקבל החלטה שרירותית. זה בסדר, זה קורה, הרבה ראשי ערים מקבלים החלטות מטעמים פוליטיים. מי אמור למנוע את זה? בית משפט. הולכים מגישים עתירה לבית משפט, וזו תשובה פשוטה, לכל אדם יש את הזכות
להתפלל. כן, אבל אתה יודע שגם אם לא הייתה רפורמה, וגם אם בתי משפט היו מאפשרים את זה, הם היו באים להשתולל בכל מצב.
לא, אבל תבין, מגיע בית משפט, במדינה ליברלית דמוקרטית, במקום לאפשר את הזכות הטבעית של כל אדם להתפלל כרצון ההוא, היא הופכת להיות פוסקת הלכה, והיא אומרת, זה לא יפריע לתפילה. מי שם אותך לקבוע את זה? איך את קובעת דבר כזה? איך את הופכת להיות, את אנטי-ליברלית, את הופכת להיות פוסקת הלכה ומחליטה איך צריכה לראות תפילה מדינת ישראל. לכן הגיע להזמן לשנות, לכן חייבים לשנות הרכב עבודה לבחירת שופטים. אני אומר, המוחים עצמם...
אבל גם אז יהיו לך שם שופטים מהצד השמאלי, ליברליים, אנטי-דתיים, שתמיד ימצאו דרך איך גם כן לשים רגליים לכל דבר כזה, גם אם תשנה, ייקח הרבה שנים עד שתשנה את כל המערכת.
אבל אתה יודע, בשביל, בסוף, כשאתה רוצה לרוץ למרחק ארוך, בסוף צריך להתחיל בצעד הראשון. וצריך צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואני אומר לך, תרשום את זה, אנחנו נשנה, והשינוי הזה יעשה. כי בעתיד, בעזרת השם, כששופטת במחוזית תסתכל, היא לא תראה את עצמה, היא תראה את השופטים בעליון, שיבטלו על אתר החלטה כזאת שרירותית. כי מה שהיא עשתה, היא במקום לפסוק, היא פשוט קיבלה החלטה כדי לרצות ציבור כזה או אחר, וזה לא פסיקה, וזה לא משפט. זה משפח, הייתי אומר, הדבר הזה, ולכן את זה חייבים לשנות. עכשיו, כנגד מוחים, אם המוחים היו עושים את זה בלי אישור של בית משפט, פה צריך משטרה, צריך לעצור אותם. תמיד יש אנשים, אני אומר, בסוף תמיד יש שוליים. זה שוליים, בסוף...
יש משטרה, והייתה שם משטרה, ולא הייתה הפרדה. אני אומר לצערי, לא הייתה הפרדה, כי זה בניגוד להלכה, עשו משהו בכאילו, אבל זה לא היה בניגוד לבית משפט. היה מצופה מהממשלה, מהמשטרה, למנוע את הפוגרום הזה. הרי אם זה היה הפוך חלילה, אם אנשי ימין היו באים להפריע לאירוע של אירוע שמאל, אתה מתאר לעצמך לבד איזה מראות היינו רואים שמה של התנהגות השוטרים, אבל כשזה הפוך, השוטרים ישבו כמעט בחיבוק ידיים, לפחות לפי התיאורים.
אני פחות משים את השוטרים, השוטרים הרגישו בין הפטיש לסדן, מה הכוונה? כי מבחינתם לכאורה, המתפללים מתנהגים בניגוד לפסיקה, לכאורה מתנהגים בניגוד לפסיקת בית משפט מחוזי, כי עכשיו זה נתון לפרשנות, מה התכוון בית משפט מחוזי? ולכן אני אומר, מהמקום הזה השופטים היו במקום לא נוח, האשמה היא על שופטת בית משפט מחוזי, על שופטי העליון, על המוחים עצמם, ואני מקווה שזה נשנה. עכשיו, הדבר שחשוב אני לדעתי, רוב הציבור הדומם נגד הדברים הללו, אבל הוא שותק, הוא מחריש.
אני קצת עברתי בלילה על תגובות של אנשים הדוממים, מה שנקרא, בכל מיני קבוצות של המחאה. תשמע, אנשים הדוממים הכניסו להם לראש את כל הטרלול שאנחנו רואים מול העיניים, ולא, הם לא מבינים. אנשים, לא כולם מבינים את זה. יש כמובן אנשים שמבינים, אני מקווה גם כן שאנשים יתעשתו ויבינו לתוך מה הכניסו אותם ולמה הם לא נמצאים בצד הנכון. אבל הרבה מאוד אנשים אחרים לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אין הסברה, עזוב שלא הייתה הסברה לרפורמה, אין הסברה בכלל על כל מה שקורה כאן בחודשים האחרונים. זה אולי כישלון גדול מאוד של המחנה הימני.
קודם כל, קשלנו בעניין ההסברה, אנחנו כבר אחרי וידוי של אתמול של יום כיפור, אבל אפשר להגיד, קשלנו בזה. קשלנו בזה, מצד שני, אני פה מתראיין עכשיו כדי להסביר, ואני עושה את זה אין סוף פעמים במהלך היום, כל הזמן כדי להסביר לאותו ציבור דומם, שכן אכפת לו במדינה יהודית מאוד, ודמוקרטית מאוד, וליברלית באופן אמיתי, ולא ליברלית מהשפה ולחוץ. וזה הרוב בחברה הישראלית. ברור לי שהרוב בחברה הישראלית שראה את המראות מאתמול בערב, היה צר לו עד מאוד, כאב את הכאב של יום כיפור, שזה קודש קודשים. אצלנו בבית כנסת, אנשים נדחקו כדי לנסות להיכנס לבית הכנסת, כדי לשמוע כל שופר. אז איך יכול להיות שבצד יש אנשים שמפרים את התפילה הקדושה הזאת? ולכן, אם הרוב הדומם יגיד די, הגיע הזמן לעצור, הגיע הזמן למחות, אנחנו נראה את השינוי, כי גם גנץ הרי כל פעם הוא בודק מה להגיב לפי מה שהוא חושב, יעלה אותו בסקרים. אין לו החלטה של מהות, הוא לא מנהיג. ולכן אם הציבור הדומם יגיד די לאירוע הזה, הגיע הזמן לעצור, הגיע הזמן לעצור את הטרללת הזאת, את התבעלה הזאת, הגיע הזמן להפסיק שחלק קטן בציבור לוקח את כל הציבור הישראלי כבן ערובה, הדברים השתנו, ואני מאמין שזה קורה, זה תהליך, אבל זה קורה. אני חושב שזה הנקודה, זה הנקודה שאותה אפשר לסמן, שמפה התחיל השינוי.
אתה בטוח שהרפורמה תימשך אם הולכים עכשיו למתווה מדיני סביב הנורמליזציה עם ערב הסעודית?
אין ברירה, כי אחרת מה שיקרה, אם נחליט לעצור את הרפורמה, מסיבה כזאת.
אתה אומר אין ברירה, אבל נתניהו יעדיף עכשיו שקט וללכת לתהליכים מדיניים אחרים.
לא, גם נתניהו אמר שאת העניין של הוועדה לבחירת שופטים חייבים לתקן. הוא אמר את זה בעצמו, והוא צודק, כי אין ברירה, כי אחרת, אם עד עכשיו הייתה לנו בעיה עם מספר שופטים, זאת אומרת שכל השופטים שיבחרו בשנתיים שלנו, במשמרת שלנו, יבחרו מצד אחד של המפה באופן מובהק, כמו שאתה לנו ניסנקורן, עד היה 62-0, עכשיו זה יהיה 120-0, כולל שני שופטים בעליון. וזה אירוע משמעותי, ולמי שלא הבין את זה, עזרה לו התזכורת של יום כיפור, כדי להבין כמה חשוב שהשופטים יהיו אגונים. אגונים, לא מעבר, מקצועים ואגונים אני רוצה. כי שהשופטים שנמצאים שם היום, הם לא חלקם, כולם לא אגונים ובאים עם אג'נדה. ואני לא רוצה שופט עם אג'נדה, אני רוצה שופט שבא לעשות משפט.
כן.
ולכן חייבת להיות רפורמה. ולכן זה גם אינטרס של כל הציבור הדתי-לאומי, המסורתי והחרדי.
ימים יגידו, מה שנקרא. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, שתהיה שנה טובה ושקטה.
תודה רבה, ואני שוב קורא לציבור הדומם, יש לכם חובה למחות, ואם אתם תמחו, אתם תשנו את המצב. שנה טובה.
שנה טובה, תודה לך על השיחה הזו. אנחנו נעשה עוד הפסקה ומיד נדבר על העניינים המוניציפליים, פחות קצת יותר מחודש לפני הבחירות, אחרי הגשת הרשימות ביום חמישי האחרון, מיד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו מוניציפלי, איתי גדסי פרשננו הפוליטי וכתבנו מוטי אלפרין, בוקר טוב, שנה טובה לשניכם.
בוקר טוב, פית כתבה.
פית כתבה, עם מה נפתח?
מה שאתה רוצה עצמה, אנחנו אחרי יום כיפור, עכשיו כל הקמפיינים מתחילים, עכשיו זה הזמן, המאני טיים של הבחירות אחרי הגשת רשימות מבחינת האימותים. עד עכשיו ראינו את האימותים בעיקר בתוך הסיעות, מי יוצב איפה, איך השותפויות והרוטציות במקומות שונים, אם זה בבני ברק ומקומות נוספים. כמובן בערים מרכזיות רציניות כמו אלעד ובית שמש אנחנו נראה את הציר הידוע של דגל התורה ושלומי אמונים מול ש"ס. אולי ש"ס ואגודת ישראל, הדבר הזה עדיין לא נחתם לפה ולפה. ובעיר כמו בני ברק אנחנו זוכרים גם את הווטו המפורסם שהתאייד לו ככה ככל שהתקרבנו בזמן הגשה לרשימות, ממש עד הרגע האחרון. גם בנושא הזה הם סגרו, ועכשיו צריך לראות האם המרוץ הזה של בוסו גם כן יימשך לאורך עד יום הבחירות, ונראה גם את הפתק בקלפי, או שאנחנו נראה את הדיל נסגר בתמורה להרים.
עד כמה הדיל שנסגר אגב בבני ברק בדי ברק ישפיע על עוד דילים בין דגל לסיעה המרכזית לפחות במקומות אחרים, בית שמש למשל?
תראה, באופן עקרוני זה לא אמור להשפיע, כי בני ברק הייתה אירוע בפני עצמו, אירוע מאוד גדול מבחינתה של דגל התורה שהיה נקודתי לעיר בני ברק ונקודתי לאדם לפי טענתם. אבל אין ספק שהסיפור של בית שמש הוא משהו שיושלח מהזירה הכלל ארצית. אם אנחנו נראה את ש"ס סוגרת עם אגודת ישראל וויז'ניץ, אז נוכל לראות את זה גם באשדוד וגם בבית שמש, שזו תמיכה. אגב, אני לא בטוח שהם יפצלו בסופו של דבר את אגודת ישראל ויהדות התורה, ולכן צריך לראות איזה דיל הם כן יעשו. אנחנו מחכים כמובן גם לאשדוד לראות מה יעשו שם, האם ויז'ניץ תמשיך להתעקש על יחיאל לסרי או שמה בסופו של דבר הם כן יעשו איזושהי עסקה. מה שבטוח שאם באלעד ויז'ניץ תלך עם ש"ס, אז מבחינת ש"ס זה הבשורה הגדולה. גם הנושא הזה במסע ומתן כמו שאנחנו מבינים, כשהיא מקבלת משני הצדדים, גם מישראל פורוש וגם מש"ס, כמעט את אותם דברים, סקנות פלוס קדנציה פוריה מבחינתם, ולכן אני אומר שהדבר הזה עדיין לא ייסגר, אבל אנחנו די קרובים להחלטה של ויז'ניץ, האם היא ממשיכה עם ישראל פורוש או הולכת לתמוך ביהדות.
מוטי?
כמו שהייתה הזכירה, הדילים עדיין לא נסגרו, זאת אומרת, גם אחרי שהגישו את הרשימות, עדיין אפשר לראות ניסיונות לדים על רשות העיר, כל אחד רוצה להביא כמה שיותר קולות משלו. כמו שהייתה הזכירה גם באלעד, שם עדיין לא נגמר הסיפור, כי כמו שראינו פיצול חסידי למשל באשדוד, בנאבד לחסידות גור ששנים רצו ביחד ועכשיו התפצלו, אפשר לראות את זה גם באלעד יכול לקרות בסוף. חסידות ויז'ניץ, ושם עוד הבנתי כמה חסידות קטנות ששוקלות שלא לתמוך בישראל פורוש. הטענות האלה מגיעות גם לבני ברק, שם הייתה הדחה של כל מיני נציגים מרשימת אגודת ישראל, מה שהביא בסוף להתפצות של קוסטליץ, שלמה קוסטליץ נציג חסידות נדבורנה, ושאל לראות את זה גם בבית שמש, שם ראינו התפצלות בין הסיעה המרכזית לשלומי אמונים, ריצות נפרדות, לפני, כמו שהיה לפני שתי קדנציות, כך שהסיפור הזה בהחלט לא נגמר מבחינת פיצולים. מה שכן צריך להגיד, שככל שנתקרב יותר למועד הבחירות, אז נראה יותר ויותר מועמדי מדף שמורידים את המועמדות שלהם. אחת הערים למשל שמוזכרות יותר ויותר זה ביתר עילית, שם ש"ס החליטה להריץ ברגע האחרון מועמד משלה, לראשות העיר.
למרות שזה לא מובן, כי אין בדיוק סיכוי לש"ס לבד לבחור, להביא ראש עיר לבחירה, לתוצאה, נכון איתי? מיחסי הכוחות, דגל ושלמי אמונים סוגרים את זה לבד.
בגדול יש להם רוב, ברור שלדגל התורה ולאגודת ישראל יש רוב בביתר, אבל הם מקווים, אתה יודע, בונים על איזושהי סיטואציה שגם יהיה, מה זה יהיה, הציבור אחרי כמה למעלה מעשור של רובינשטיין, אני חושב שאפילו מתקרב ל-15 שנה, מקווים שם להיות על המדף ולראות, לנצל איזושהי הזדמנות מהבחינה הזאת, אבל כמו שאמרתי, הריצה שם כרגע היא אמירה, זה היה ריצה אחרי דיל, שכמו שפרסמנו לפני שבוע בערך, היה איזשהו דיל שש"ס הציע לדגל התורה, בואו ניקח את העיר הזאת ביחד, יחד עם רכסים, ניתן אותה לדגל התורה אפילו בקדנציה הקרובה, ורק אחרי זה בחצי ש"ס, כרגע בגלל שבדגל התורה סירבו ללכת עם ש"ס לדיל הזה, אז היא רצה גם ברכסים וגם בביתר, כשברכסים כל הצדדים מניחים לפחות שמוטי ויסגן ינצח, נציג שס, ובביתר כרגע המועמד על המדף כדי לראות מה ייפול ומה יקרה בתקופה בחודש, קצת פחות, שנותר עד יום הבחירות.
בקיצור, אנחנו הולכים למלחמה כוללת על כל מקום ומקום. איך נאמר את זה? כולם ינסו בכל דרך אפשרית לנצח על כל הקופה, מה שנקרא.
בצלאל, ברשותך, רק אם נפתח פיצולים, אז אפשר להזכיר את העיר טבריה, שם פרסמנו מכתב חריף מאוד של הגאון הרב דב קוק לאריה דרעי. מי שזוכר, היה שם ניסיון לייצר אחדות בין כל המפלגות החרדיות, מה שבסוף לא צלח, ובשל טענות של דרעי נגד רשימת דגל התורה, הנציגים שם לא נזכיר את השמות שלהם, והרב קוק שולח מכתב חריף מאוד, אני לא זוכר כזה מכתב, לדרעי, והוא כותב, אי אפשר לעשות פילוג, זה גורם לעצמי קיצור חיים ממש. זאת אומרת, מילים חריפות מאוד, וגם אחרי המכתב הזה דרעי החליק שלא לעשות את האחדות, בסוף התפצלו שם, הרב קוק הגיש רשימה עם דגל התורה, וכל יהדות התורה למעשה, ושאת הגישה רשימה משל עצמה. רק נגיד okay. שפנינו לתגובה של לשכת דרעי, שם הבחור שלו להגיד.
אוקיי, עוד נדבר רבות בתוכניות האקטואליה, בתוכניות של הבחירות, ועד יום הבחירות, את זין חשבן, עוד קצת יותר מחודש, יהיה הרבה מה לדבר. מוטי אלפרי, ניתאי גדסי, תודה לשניכם, שנה טובה.
תודה רבה.
עיר אחת שהרבה לא מדברים עליה בבחירות האלה, היא העיר הגדולה ביותר, גם בכלל וגם לנו הציבור החרדי, העיר ירושלים, די בחירות מנומנמות, זה עושה רושם בטח לעומת הבחירות הקודמות, למי שזוכר, עם ה-6-3 וליאון שניצח. סגן ראש העיר, יושב ראש שס בירושלים, צביקה כהן, בוקר טוב, שנה טובה.
בוקר טוב, שנה טובה ומבורכת, נגמר חתימה טובה לכולם.
כן, שיהיו בשורות טובות השנה. אז מה, ירושלים הפכה למנומנמת בבחירות האלה?
כן, זה רק מראה שירושלים ברוך השם מתנהלת נכון, ובעזרת השם מקווה לכל הערים בארץ.
אז מה המצביע אמור לדעת מה להצביע? אם אין קמפיין, יש קמפיין, אבל אתה יודע, בסוף אין על מה לריב, זה לא אלעד, תכף אולי נדבר עליה, היית ראש העיר באלעד, זה לא ערים אחרות שהכל נגד הכל. אז לכו לישון, תקום במוצאי הבחירות ותהיה התוצאה שאשר תהיה.
בוא, אנחנו מתחילים תהליך אין ספק, אבל על הרקע של התהליך הזה יש רקע גדול מאוד של עשייה ושל שנים ארוכות, יפות וטובות, עם השקעות גדולות מאוד, ולכן לא היה רעש גדול מאוד, וברוך השם אני מקווה שהעשייה היא זו שתביא את הנבחרים בעזרת שם לתוצאה טובה. אבל אתה זוכר שרק אתמול אמרנו יש לנו אב זקן בתפילת יום הכיפורים, הרב עובדיה, אתה יודע, אצלנו בכל הארץ ובעיקר בירושלים,
לא אמרת, לא אמרת יש לנו אב זקן הרב עובדיה בתפילת יום הכיפורים.
סליחה, לא, אני אומר כל דור,
זה גם בנוסח הספרדי אני חושב, כי אני לא זוכר נוסח כזה אצלנו אשכנזים. כן,
לא, אצלנו, אצלנו זה מופיע, וברוך השם,
כן, מעניין אותי פעם, אפרופו זה, במאמר מוסגר לשבת עם שני המחזורים של האשכנזים והספרדים לעשות השוואות, זה מרתק, מרתק.
מרתק מאוד.
יש הרבה דברים דומים, אבל יש גם דברים ששונים, כן?
בהיסטוריה היינו שם, זה נכון, זה פשוט מרתק לראות גם את הפזמונים מפה וגם את התפילות מפה. שילוב מדהים, אין ספק.
אבל, נו, מה רצית לומר אחרי זה?
אני בכל מקרה אומר שבעיר ירושלים, אנחנו לפחות שס, חברי המועצה שלנו, באמת, מטען גדול מאוד גם בחינוך וגם בתרבות, גם בהקצאות, גם בטיפול בנוער, גם בטיפול בעולים חדשים, זה רקע גדול מאוד לבוא איתו לבחירות. אני, אתה יודע, הרדיו שלך שותף איתנו בתוכנות מסודרת שהסתיימה בערב יום הכיפורים, פרויקט של הפליחות בירושלים, שהוא באמת יוצא דופן בכל הארץ, שומעים עליו. אנחנו נמצאים בכל שכונה בלילה אחר, ונמצאים רבני השכונה עם חזנים שאנחנו מביאים, ועם פשוט מערכת עם השקעה אדירה, זה מחבר ומלטף את כל העיר כולה. סיימנו רק אתמול את הפרויקט הזה.
רגע, אתה עושה פה עכשיו תעמולת בחירות ומספר מה עשיתם, וזה בסדר או שלא בסדר, אבל כולם עשו למען הציבור, הייתה קדנציה מהטובות ביותר שהיה לציבור החרדי בירושלים, אני חושב אי פעם, לא רק במה שאתם בשעס עשיתם, אלא גם מה שדגל התורה עשתה, מה שאגודת ישראל עשתה, מה שכל הסיעות החרדיות עשו, וציית מתורה לא נשכח. אז בוא, לכולם היה טוב.
כשאתה מראיין את הרב לייזר אורבנגר, אני גם שומע בקשב רב, אני לא דיברתי על דגל התורה, אני דיברתי על שף. וכשאתה באמת מגיע לשמחת תורה, רואה את הפרויקט הבא של שף, והוא נכנס לתוך השכונות, אגב, אנחנו נמצאים גם בשכונות המעורבות וגם בשכונות החרדיות, להבדיל מאחרים. ובאמת, אנחנו מאוד מקווים מאוד שעם הדבר הגדול הזה, כשבאים לבחירות, זה הדבר היפה ביותר, אין ספק.
הרב צביקה כהן, היית ראש העיר אלעד לפני לא מעט שנים, וכלומר ש"ס שלטה בעיר נדמה לי 10 שנים, היה צורי קריספל, אתה, יצחק עידן, החשובים כולם אחד אחד, ופורוש ניצח לפני 10 שנים. 10 כבר? כן, נכון?
אני לא נמצא בעיר כבר יותר מ-10 שנים,
אבל בכל זאת כעיר שהיית, עמדת בראשה, אתה רואה את מה שקורה שם מרחוק, מה אתה חושב? תתנתק מהפוזיציה שעשית.
אני רוצה לומר לך משפט אחד. בוא נדבר, אתה שאלת את דעתי האישית, תגיד לי לא רוצה בצורה מסודרת. אני לא שאני מכתיב לתושבי העיר אלעד את הראש עיר הבא שלהם או את ה...
יקשיבו לרבנים, זה מה שהם יעשו, כמו בכל מקום, כמו בירושלים.
בקודקוד, בסכל של אותם קברניטי הפוליטיקה הישראלית החרדית במדינת בארץ ישראל. אין שום מין הבנה שמודיעין הולכת, מודיעין עילית הולכת לציבור הליטאי, וביתר נמצאת עם הציבור החסידי, ועד באופן טבעי, בלי קשר לחלוקה שאני מדבר עליה, יש שם רוב הציבור, ציבור ספרדי, ואין שום סיבה בעולם להכניס עד בבין לאף קבוצה ולאף... הלו?
כל מילה אני שומע.
ובאופן טבעי החלוקה הזו הייתה חלוקה שמכובדת בעיני כולם, וקרה מה שקרה באיזשהו סלב. אני חושב שהציבור הספרדי בלעד הוא ציבור רוב, הוא שומר על, על, על הרוב שלו, על כל פני המצלול, על כל פני הדרך, ועם כל מיני דילים כאלה ואחרים, ואתה רואה את כל מה שקורה בדרך. אני חושב שבאמת היה צריך, אנחנו אחרי יום כיפור, ואנחנו ערב מסירת מה שנקרא הפתקה הטובה לכל עם ישראל, אין סיבה בעולם להכניס עד בבין לשס. ושס צודקת שהיא נלחמת על המקום הזה. יש שם הרוב ציבור סקרדי, והציבור הזה, אני אומר לך שבסוף יביא להם את הרשות לעצמם.
טוב, בוא נראה, נדע בצד זין חשבן.
אין סיבה בעולם שאנחנו הציבור החרדי תמיד נלחם.
כן, אבל אם אני חוזר לנקודה הקודמת, שכל אחד שומע לרבותיו, אז יש גם רבנים ספרדים שיאמרו להצביע לפורוש למשל. ולהפך אולי גם.
אין לי ספק שהרבנים הספרדים עד יום הבחירות כולם יצביעו ויאמרו להצביע למועמד הספרדי.
נאחל בהצלחה לכולם, זה הכי חשוב, כי כולם בסוף רוצים לעשות רק טוב למען התושבים, בכל מקום, אשכנזים, הספרדים, כולם. הרב צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים, בהצלחה גדולה גדולה.
מה
אם
המשך הקמפיין
לשעת
בירושלים? לא הבנתי,
אתה ארצה באמצע? איפה שצריך לעשות את זה, לא בשידור.
אני אעשה את זה בזה, תודה רבה, גמר
חתימה טובה. ואני אומר בהצלחה לך ולכל מי שרץ, בכל מקום, כמובן, להתראות שנה טובה. נרוץ לפתח תקווה כמה שנספיק. אליהו גלנצברג, תושב פתח תקווה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שר.
הציבור הליטאי בפתח תקווה נותר ללא נציגות בעירייה?
כך זה נראה. היו ניסיונות בחודשים האחרונים לעשיית שלום.
בין מי למי?
בין כל הקהילות, לרוץ ביחד, שלכל הקהילות יהיה נציגות, יהיה מנהלת גבאים, שבה יהיה אחדות בין כל הגבאים, לראות את צורכי הציבור, עם מנהלי המוסדות.
מי ניסה לארגן ליזום את האחדות הזו? זה העסקנים עצמם או גם רבנים שעומדים מאחורי זה?
אני חושב שכולם, וגם רבנים, מכל הצדדים רצו, וזה פשוט לא הסתייע.
לא הסתייע, ובסוף ברשימה שהוגשה לעירייה של יהדות התורה, יש או אין נציג של דגל התורה?
יש נציג של דגל התורה במקום השלישי, כמדומני.
הלא ריאלי?
לא יודע, אבל הם מדברים שם שיהיה רוטציה.
רוטציה, אוקיי. אין לנו הרבה זמן, אז אני לא אעלה את ה... לא ניכנס לתוך כל ה... מה שקרה בימים האחרונים, אבל אני אשאל אותך שאלה שהיא צריכה להיות השאלה בשורה התחתונה. מה זה אומר מבחינת הקהילות הליטאיות, ורובן אני חושב גם מסונפות למה שמכונה ישיבות חברון והגלילות, למי תצביעו?
אני חושב שכל ברדת מבין גם הנקודה שדוב לנדו היום הוא המנהיג של הציבור הליטאי, והוא כתב את המכתב לרב שך לפני 40 שנה בעת פתיחת דגל התורה. אנחנו צריכים להבין שאולי יש מצב שהמפלגות, המפלגה הזאת אולי קצת גורמת יותר חילול השם מאשר קידוש השם.
עד כדי כך?
כן. תשמע, כל הדבר הזה שזה נהיה היום בינינו לבין חילונים, מאבק על דעת ואי אלו דברים, אני יודע, יש לי שכן, בן של שכן, שהיה בהפגנה שבוע שעבר על הרב יגאל לוינשטיין, שפער את פיו שם ועשה כל מיני תנועות. שאלתי אותו, תגיד לי, אני מכיר אותך אחרת. איך זה קרה? הוא אומר לי, תקשיב, אני, זה באמת, אני סבא לילדים, אני לא עושה דברים כאלה, אבל תשמע, קורה פה איזה משהו משהו, שאני מרגיש שאני חייב לצאת.
ולכן מה?
ולכן, אני לא חושב, אני שירתתי בצבא, אני יכול להגיד לך, אף אחד לא רוצה שום חרדי בצבא. אני לא צריך...
או איך הגעת עכשיו? לא, אבל איך הגעת? אני שואל אותך על הפוליטיקה המקומית של פתח תקווה, אתה מגיע איתי
כי בסוף זה לא בפוליטיקה המקומית, בסוף זה לא בפוליטיקה המקומית, בסוף זה יש פה קודש ברוך הוא, שעושה פה מהלך גדול, ושיגל אותנו מהפילוג הזה. ויש, אני יודע עכשיו...
הפנימי או הארצי?
הכל, הכל כלול והכל.
טוב, הייתי מרחיב איתך על פתח תקווה, אנחנו חייבים לסיים, ואולי נרחיב ב...
אבל יש את שימי גרוס בשעס, זה גם צורה טובה.
שימי גרוס? נציג ברשימת שעס? עורך דין שימי גרוס?
כן, אתה רואה מה זה.
שעס לראשונה מכניסה אדם אשכנזי, מוערך מאוד עורך דין גרוס. וואו, מעניין, לא ידעתי. אז מה, אז הקהילות הליטאיות פתח תקווה הולכות עם שעס עכשיו? זו התוצאה של השיחה?
אני מקווה שהם לא יצביעו בכלל.
וואה. טוב, נצטרך עוד להרחיב, זה נשמע מעניין מה שמתרחש בפתח תקווה. אליהו גלנצברג מפתח תקווה, תודה רבה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר. תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר, תודה למאזינים. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה היומית לבין יום הכיפורים לסוכות. לכולנו בוקר טוב, שנה טובה.